צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. הממשלה התכנסה הבוקר לישיבתה השבועית כשהיא בהרכב חסר. יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיע לישיבה לאחר פסיקת בג"ץ שפסלה את מינויו. בהתאם להחלטה, ראש הממשלה צפוי לפטר אותו ובמקומו ימונו שרים אחרים מש"ס. בפתח דבריו נבנה נתניהו להתייחס לפסילתו של השר דרעי, אך ברך אותו על הגדלת סל התרופות. נתניהו לא התייחס גם לפינוי המאחז ביום שישי, דבר שגרם לשרי הציונות הדתית להחרים את הישיבה, נוכח מה שהם הגדירו הפרה של ההסכמים הקואליציוניים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הבהיר עם כניסתו לישיבה כי הוא יפעל לפינוי מאחזים לא חוקיים של ערבים. לא תהיה אפליה, אמר השר בן גביר.
התרשמתי מאוד מהדברים של השר גלנט בדבר עניין של אכיפת שלטון החוק, ואכן כשר לביטחון לאומי רוממות שלטון החוק בעיניי. אבל לא יהיה חוק אחד לערבים וחוק אחד ליהודים, אין דבר כזה. וכשצריך לאכוף חוק, צריך לאכוף חוק גם על חנל אחמר, גם על עשרות מאחזים בלתי חוקיים של ערבים שמוקמים. חוק זה חוק, לא תהיה כאן אפליה.
הממשלה אישרה גם את מינויו של האלוף אייל זמיר לתפקיד מנכ״ל משרד הביטחון. הוא יחליף את האלוף במילואים אמיר אשל, כך מסרו כתבנו אבי רבינה ואיתי גדסי. ועדת החוקה חידשה הבוקר את דיוניה העוסקים בשינויים במערכת המשפט אותה מקדמת הממשלה. יושב ראש הוועדה, חבר כנסת שמחה רוטמן, התייחס בפתח הדיון להחרמת הדיון מצד חברי האופוזיציה ואמר, אולי קשה היה להם לבוא בבוקר אחרי שצעקו בכיכרות.
אנחנו באנו לפה כדי לשחרר את הדמוקרטיה הישראלית ולשחרר את הריבונות הישראלית ולהשיב אותה למקומו הטבעי, העם. הודעה של האופוזיציה שהיא מחרימה את דיוני הוועדה. דבר ראשון, אני מבין לליבם. בכל זאת, קשה לעבוד באופוזיציה. היו צריכים קצת ימי חופש. אולי היה קשה להם לקום מוקדם אחרי שהם צעקו בכיכרות. אז שלא נותנים להם לדבר, אז לכן מרוב שהם צעקו בכיכרות שלא נותנים להם לדבר, אז לא היה להם כוח לדבר איפה שבאמת מתקבלות ההכרעות כאן בכנסת.
חתן פרס נובל לכלכלה, פרופסור ישראל אומן, אמר בדיון כי שופטי העליון ממנים את עצמם בכך שהם יושבים בוועדה למינוי שופטים.
וכאן ניתן להם כוח לנשיא בית המשפט, ואני חושב שצריך להוציא לגמרי את שופטי בית משפט עליון, אבל בוודאי לא נשיא בית משפט העליון, לא צריך להיות שם.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, מחר וביום שלישי דומה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
רב נחמיה רוטנברג.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, ואנחנו בדיבור יהודי של יום ראשון. יום ראשון של פרשת, עוד פרשת וירא, לפני פרשת בו. האמת היא שאלו רצף של פרשיות שאנחנו עוסקים, שמות, וירא, בו, אפילו עוד בשלח בוודאי. זה חוליה, כמה חוליות של שרשרת אחת. עם ישראל יורד למצרים, משתעבד במצרים, ואז מתחיל הגאולה, יציאת מצרים, הניסים העצומים האדירים שהיו לעם ישראל בעשרת המכות. כמה שכתוב, דו, עסקו בפרשה שקראנו בשבת, פרשת וירא, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם. כמה הנושא הזה של האמונה, שעל ידי התקופה הזאת, זה החלק, איך אומרים, בלי להתבלבל, היה פה מטרה מאוד 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 ברורה. ודבר אחד, אני חושב שרואים לאורך כל עשרת המכות, כמעט לאורך כל עשרת המכות, דבר אחד מאוד מעניין, אנחנו הרי למעשה כולנו, כל מי שגדל לתוך זה, וגם אני שהגיעו בשלבים מאוחרים יותר, בבחינת במקום שבעלי תשובה עומדים, אבל דבר מעניין שפרעו, זה נראה קצת איזשהו משחק של ילדים קטנים, של ילד בכיתה ג' ד'. מצד אחד הוא רואה מכות, והוא נכון, אז גם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני אכביד את ליבו, אבל הוא אומר, אני מבין אצבע אלוקים, אצבע אלוקים, כן, אני מבין את העניין, בוא תצאו אבל תחזרו. ואז יומיים אחרי זה הוא שוכח מכל העניין. מה קורה כאן? הוא מבין מה שקורה, הוא מתחיל להבין, ועכשיו פתאום הוא כאילו חוזר בו אחרי יום יומיים. מה זה? מה קרה כאן? אחרי שהוא אומר, פרעו, שוב, אנחנו מנסים לחשוב שפרעו איזשהו טיפש. פרעו היה מלך, כמובן שהוא סיפר, הוא עשה על עצמו את כל העניין הזה של לי יאורי ואני עשיתים, הוא עשה את עצמו אלוהה, והוא ככה סיפר לעם שלו שהוא הכל יכול, אבל בסוף הוא לא היה טיפש. אז דבר אחד ראיתי בשם אחד מעני, הוא לא יודע אם בשם המערל, רק אתם סופר נראה לי גם מדבר על זה. פרעו, וגם זה כל המהלך שהיה מול החרטומי מצרים. גם כאן הרי למעשה משה רבנו מגיע עם אהרון הכהן ועושים ניסים מול פרעו. זורקים את המטה, הוא נהפך לנחש, ולמעשה החרטומים גם עושים את זה. ואז למעשה המקל של אהרון הכהן אוכלת של כולם, והם קצת נבהלים. אבל הרבה ככה זה גם בדם וצפרדע, רואים שלמעשה החרטומים יודעים לעשות את זה, אז כאילו, אז מה קרה כאן? אז מה העוצמה הגדולה של המכות? נשים לב שיש שינוי מאוד משמעותי בנוסח שמשה רבנו, שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, וידעתם כי אני אשם, שם של יוד קי ואף קי, זאת אומרת, אני אשם, וכשפרעו אומר, או שהחרטומים, בכינים הם מתחילים לומר, אצבע אלוקים היא. אלוקים זה טבע. יש חוץ מששם שם השם יש רחמים ודין, אבל יש טבע ויש מעל הטבע. אלוקים זה הכוונה טבע. אצבע אלוקים היא, או כל הזמן אלוקים, שפרעו אומר, כן, יש אלוקים, יש אלוקים, הכוונה היא שהוא אומר כל הזמן, מהרגע הראשון, כי גם יש פה משהו עוד יותר תמוע. כשמשה רבנו בא לספר לקדוש ברוך הוא, בא לספר לפרות, שמה, שלח אותי אלוקי העברים, שלח אותי אליך, ואתה צריך להוציא את עמי, הוא ביקש את הוציא את עמי סענו ממצרים. אז מה אומר פרו למשה רבנו? לא ידעתי את השם, לא ידעתי. יש לי רשימה ככה במדרש, יש לי רשימה של כל האלוקים, אין, שמה לא כתוב ברשימה את אלוקי העברים. מה פירוש הוא לא ידע את אלוקים? נכון, אנחנו יודעים, אשר לא ידע את יוסף, אבל הוא אומר, הנה, הוא אומר בעצמו, אם זה הוא, אפילו גם אם זה עם המלך הקודם, אחרי הודיע אלוקים אותך כל זאת, אין חכם ונבון כמוך, אלוקים, הוא הכיר, מה זה מדובר לפני תקופה לא ארוכה, זה מלך, אולי יכול זה צחוק מעצמו. היום אין שום בעיה, העולם הפוליטי, אדם יכול להגיד משהו דבר אחד, הוא מוקלט, אפילו, איך אומרים, בווידאו, רואים, שומעים, הוא אומר דבר מסוים, שבוע אחרי זה יכול להגיד הפוך, לא קרה שום דבר. לצערנו הרב, לא קרה שום דבר, זה לא מעניין אף אחד, וזה אפילו לא מלהיב, זה לא, כשאתה מראה לפוליטיקאי מה שהוא אמר שבוע שבוע, כן, אז אמרתי, אז מה? אבל פרעו מלך מצרים, לפני זמן לא רב, מול כל החרטומים שלו, מול כל השרים, הוא אומר על יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך כל זאת, אין לבוא לך כמוך, פרעו פוגש היטב היטב את האלוקים, ולא סתם הרי, היה שנות הסובה, שנות הרעב, הוא פגש. אז מה פתאום משה רבנו ניגש אליו שם בארמון ואומר לו, שמה, אלוקים שלח, אלוקי העברים שלח אותי אליך, אני לא מכיר, לא ידעתי, אני לא, הוא לא ברשימה שלי. הכוונה היא, רבותיי, פרעו אומר, וזה משהו שהוא, וזה בדיוק הרמב"ן בסוף פרשת בו שמנסה להוציא מהלב שלנו את זה, אבל פרעו והחרטומים כל הזמן אמרו, אנחנו מבינים שיש אלוקים, דהיינו הטבע טבע. הטבע זורם, ומי שעושה את הטבע, בנה את הטבע בעבר אולי, זה הקדוש ברוך הוא, זה האלוקים. אבל לשנות הטבע, זה כבר, זה דבר שלא אפשרי. לכן אומר, מי השם אשר ישמע אליו? מי? מישהו יכול לשנות פה את הטבע? אלוקים, אני מבין. הוא מסדר את הטבע, יש שינויים בעולם לפעמים ככה, על דרך השנים. עד כדי כך, או הפרעה היה, איך אומרים, פנומן בתיאוריות המטופשות האלה, אבל שהוא דומה למשה רבנו בצפרדעים כמדומני, אומר פרעה למשה, למחר, תבקש בקשה שלמחר יעופו כל הצפרדעים. לא למחר, למה לא היום? אז כתוב במדרש שפרעה חשב שמשה יש לו איזה משהו ככה בעולם הכישופים שיכול להסיר, אבל אם אני אבקש מראש למחר זה לא מסתדר. לכן הוא כאילו רצה לתפוס את משה על חם, להכשיל אותו כביכול. פרעה היה כל הזמן במין, עם החרטומים שלו ביחד, חלקם ניסו לשכנע את עצמם וזה קורה הרבה. טבע יש. גם אנחנו כחרטומים יודעים לעשות דברים מסוימים כדרך טבע. אבל אלוקים לעשות שינוי בטבע? לא, זה כבר הוא לא יודע. מי השם אשר ישמע בקולו? ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה ושולח אותו לשליחויות שלו, וידעתם כי אני השם, אני יודע לשנות את הטבע. ולכן כל עשרת המכות, דרך אגב, ראו שינויים דרמטיים בטבע, לא סתם. חתומים הצליחו לעשות, אבל הם לא הצליחו לעשות משהו שהוא משמעותי, שיש בו משהו מהטבע. עד כדי כך כתוב שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו למים, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תלך לפרעה כשהוא יוצא המימה, כישופים לא עומדים במים. אז כתוב במדרש שמשה רבנו הלך להראות לו שהמקל הזה של משה רבנו, שהפך להיות תנין וכל הדברים שנעשו, הוא רוצה להראות לו, אני נוגע במים והכל בסדר, וזה נשאר אותו דבר, וזה לא מאבד את עצמו. ולכן זה כל המשמעות, ולא רק זה וידעתם כי אני השם, זה לא עבור פרעה והמצרים, שגם הוא היה צריך להגיע באיזשהו שלב, הוא אחרי זה אמר, אני צדיק, השם הצדיק ואני מהרשעים, ואחרי זה באמת הגיע הרגע של בקעת בכורות שהוא שלח את עם ישראל ממצרים. אבל בעיקר המכות שבאו להחדיר גם אצל עם ישראל ואצלנו, כשאנחנו עכשיו קוראים את הסיפורים האלה, כמה שאנחנו נכנסים לסיפור שעוד למדנו בגן, ואנחנו לא מספיק יוצאים מזה, בעיקר המכות באו עבור זה שאנחנו נבין כמה הטבע, וזה שוב, אני אומר, זה הרמב"ן שמעריך בסוף פרשת בו, בסוף כל העניין הזה של הניסים של עשרת המכות, להבין שאין מושג שנס וטבע זה איזה משהו שונה, לשנות את הטבע. אדם שקם בבוקר, ואני חושב שפעם אחת מישהו בא לא יודע אם לחפץ חיים או לרב מבריסק, ואמר לו, תשמע, אני מתחזק מאוד באמונה. למה? כי שמעתי אפשר להתקשר לאמריקה, זה מחזק באמונה. הנה, יש מישהו מרחוק שאני יכול לדבר איתו. גם הנה, אלוקים נמצא בקום שאני לא רואה, לא שומע, והוא שומע אותי. אמר לו הרב מבריסק, כמדומני זה הרב מבריסק, אמר לו, אני לא צריך את הטלפון בשביל זה. אתה יודע ממה אני מתחזק באמונה? מזה שאתה שומע אותי ושאנחנו משוחחים בינינו. אמר לו, מה פירוש? אנחנו מדברים, הנה, אני פה נמצא, ממה אתה מתחזק באמונה? אמר לו, זה שאני מדבר, מוציא משהו מהפה ואתה לא רואה את זה בכלל, ואתה שומע באוזן ואתה מבין מה שאני אומר, זה נס אדיר. למה אתה צריך להגיע איזשהו טלפון שמתקשר לאמריקה? למה? מה זה קשור? למה אתה מתפעל מזה? אז נכון, תמיד אתה מתפעל ממשהו שהוא חדש, שהוא מיוחד. עד כדי כך, אני חושב שכתוב כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא התפלא. איך זה יכול להיות שלחם גדל בקרקע, כאילו, באדמה? מה זה התפלא? חשב שזה נס אדיר. מה, שמים זרעים וזה גדל? עם ישראל התרגל 40 שנה שהמן יורד כל בוקר, ולא רק זה, אצל הרבה מהם, זה היה פותחים את הדלת והמן נמצא. זה משהו שהתרגלו אליו. נתאר לעצמנו שאנחנו היינו מתרגלים שכל בוקר פותחים את הדלת ויש לנו אוכל ליד הבית. ככה, אבל מה זה אוכל כמו שצריך? אז פתאום היינו אומרים, לא, היו אומרים לנו, תלכו, תקנו, צריך לבשל, צריך זה. זה היה בשבילנו חלק אולי משהו מאוד ניסי, אבל מיוחד, אבל גם תמוע, מה פתאום? עם ישראל חווה את החוויה הזאת. שעם ישראל קיבל נס, כביכול, נס אדיר, מה זה כביכול? נס אדיר של המן, אבל הוא התרגל. שכשהוא הגיע, נכנס, ככה כתוב במדרש, הוא נכנס לארץ ישראל וראה, מה זה ראה? הוא התחיל להבין שבשביל לגדל או להגיע ללחם, הוא צריך להביא חיטים, להביא גרעינים ולשתול ולטעת ולעבוד, לחרוש, לזרוע, לקצור. מה? אז גם בחלק הניסי, מה פתאום הגדל מהקרקע וכמח? איך זה עובד? למה התרגלנו? ולכן הרבה מאיתנו מתרגלים לטבע והם חושבים שאדם שקם בבוקר זה פשוט ושככה מדבר, שומע, הולך. כל הדברים האלה זה הטבע. פרעו החדיר בעולם שטבע זה כן. זה דבר מובן, זה דבר נוסע. יש מישהו שברא את הטבע, אבל מה לעשות שינויים בטבע זה לא אפשרי. זה אצבע אלוקים, כן, אלוקים זה הטבע. אני השם? לא, 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 זה כבר השם הצדיק, ואני והמי הראשיים, זה כבר שהתקדם השלבים, ואז פרעה הבין, וואו, זה כבר מוגזם. כביכול, יש פה משהו שמשנה את הטבע. אבל אם אנחנו נבין, כשאנחנו קמים בבוקר, כשאנחנו בצהריים הולכים לאכול ושומעים, גם כשאני עכשיו יושב ומשוחח איתכם, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו, כמה נס יש בזה. אני יושב במקום מסוים, מדבר, ואלפים, מספר גדול מאוד של אנשים יכולים לפתוח את הרדיו והם שומעים. וואו. אבל לנו זה נראה טבעי. אתה פותח, מדליק, שומע, וכן, זה נראה. כשהיינו ילדים קטנים, אני חשבנו שברדיו, או בטייפ, יש איזה איש קטן שמדבר. נתאר לעצמנו גם היום שפתאום איזה איש יצא והתחיל להגיד לנו נו נו נו, אנחנו נבהל, כי נבין שזה זה, 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 איזה נס, זה משהו שהוא לא טבעי. אבל גם השיחה הזאת היא לא טבעית. היא לא אמורה לקרוא, וכשהיא קוראת אנחנו רוצים להגיד תודה. וזה חלק ממה שעם ישראל במצרים, מה זה חלק? כמעט החלק המרכזי ביותר, שכשעם ישראל רואה את המכות, הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואומר, וידעתם כי אני השם. איך שכל העולם כולו מסתובב עבור ישראל ועבור כל אחד ואחד מעם ישראל. אבל בעיקר אפשר לשנות את הטבע ברגע, כמו שאמר רבי חנינה לאשתו, מי שאמר לשמן שהדלק יאמר לחומץ. בשביל רבי חנינה זה לא היה נס. כשהוא הסתכל על הכוס שמן שדולק האש, לנו זה נראה, בטח, כששמים כוס עם שמן, עם פתילה מדליקים, זה נדלק. זה דולק כמה שעות. אצל רבי חנינה זה לא היה כזה ברור, לא רק זה לא היה ברור, זה היה פשוט שזה נס. אז מה באים לשים את החומץ? בגלל שהטבע, בגלל שכללי הטבע אומרים אחרת, כללי הטבע, לפי לרבי חנינה לא היה שום משמעות. זה מה שלמדנו מאבותינו, מה שאבותינו למדו וכולנו, כשאנחנו עוברים את הפרשיות האלה, שמות והירה בו בשלח, להבין שלטבע אין שום משמעות. נעבור לנימה קלה ונמשיך מיד.
בעבור אבו ישנו שבוטחו וחור ותלמדים חוקי חיים בעבור אבו ישנו שבוטחו וחור כן תכוננו וסלמדנו שבוטחו וחור ותלמדים חוקי חיים בעבור אבו ישנו שבוטחו וחור כן תכוננו וסלמדנו
מחשבות חו וחור בת אליו ועם חוקי חיים בעבור אבו יסי מחשבות חו וחור כן תכוננו סלבנו אסיין מדינינו ליופי ללמוידו ללמיין ויאבו עובינו עובינו עבוד החבו תמרה
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג. הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
גוטקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי. כוכבית 8369.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר. מקימי.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מחר ב-11 בלילה, משהו חדש מתחיל בבית.
זה המשמעות של לא טוב להיות האדם יעשה לו עזר כנגדו. העזר זה המקום של להכיל אחד את השני, לעזור אחד לשני, לאבד את החיים.
בית נאמן, סדרת תוכניות חדשה עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר. מחר ב-11 בלילה כאן בקול חי. עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
חזרנו דיבור יהודי ואנחנו במרכז התוכנית. אני מבקש לשוחח עם מישהו נכבד שיכול לתת לנו ככה זווית יותר חיובית לדיבור היהודי, ויש לי כבוד רב על קו הטלפון, על קו השידור. נמצא מר משה ניסים. צהריים טובים.
שלום רב.
רק למאזינים שעוד לא כל כך יודעים, מהצעירים שבינינו, סגן ראש הממשלה, שר בממשלות ישראל, משר המשפטים, שר תעשייה וכו וכו, וגם מבית גדול של הרב יצחק ניסים וכו, באמת הרבה מהאזרחים, אזרחי מדינת ישראל, נמצאים תחת ההגדרה הזאת של מר משה ניסים, ועכשיו אנחנו בתקופה ש... איך אומרים שיש עדי רעל באוויר, בעיקר בנושא המשפטי, וגם היית שר משפטים, והיית בוועדות שונות ורבות. איך אתה רואה את הדברים, המצב של היום, אם אפשר בכלל לחבר משהו?
אני רוצה לומר שהתוצאות הבחירות היו מאוד רצויות וטובות וחשובות, אבל אני היום מאוחזם מאוד מתהליך הרכבת הממשלה ומהדרכים שהממשלה פועלת. לא היה מקום לעשות מסע ומתן של חודש וחצי, לעלות הרבה הרבה מאות של סעיפים. מי שמכיר את סעיפי ההסכמים הקואליציוניים יודע שבערך בסביבות 200 עם כל אחת מהמפלגות ומפלגות המשנה. ובמקום לפתוח בהקמת ממשלה מהר, להביא בשורה לעם, אחרי שנים של בחירות חוזרות ונשנות פעמיים בשנה, במקום האווירה האחורה והסנאות שליוו אותנו לפני כן, הנה קמה ממשלה כעת, ממשלה שזוכה ל-64 מנדטים ושהיא תכהן 4 שנים. באנו לשרת את העם על כל גווניו, על כל מרכיביו, ואנחנו יוצאים לעבודה. אם היה דבר כזה נאמר ונעשה, אתה לא יכול לתאר איזה אווירה הייתה נוצרת במדינה. במקום זה בחרו סעיפים וסעיפי משנה בדברים מוזרים, לפעמים מעוררי סלידה גם, ובדברים שהם לא נשמעים כהגיוניים, דרישות ועוד דרישות ועוד דרישות, כניעה של הליכוד ועוד כניעה של הליכוד, יצר אווירה בקרב הבוחרים של המפלגות האלה, אווירה לא חיובית. עכשיו, ולא רק ש... הרכבת הממשלה מאכזבת, צורת הרכבת הממשלה אכזבה, אני חושב שלא היה מקום לצאת בתוכנית מיד, ללא דיונים מוקדמים, ללא ברורים יסודיים, מיד בתוכנית לרפורמה, או תרצה רפורמה, אם תרצו, מהפכה משפטית בעולם המשפט. אני לא אומר שאני שולל, אבל אני אומר שזאת לא צורה. אם רוצים להצליח בהעברת נושאים, צריך לעשות את זה ביישוב הדעת, לא הכל במחיתה אחת, בבת אחת, ומאוד מצער שהדבר הזה הוליד גם התנגדות עזה בציבור גדול. אני לא יודע אם היו 130 אלף או 100 אלף, מספיק אפילו אם היו 40 אלף בהפגנות של השבוע שעבר והשבוע. זה לא הנושא הזה. זה אומר, מי שבודק את הרשימה של המתנגדים, זה לא אנשים שהם שונאי הקואליציה. זה לא נכון להציג את המתנגדים להצעות, את אלה שיצאו בחמה שפוחה נגד הצעות המהפכה המשפטית, הם לא כולם אנשי אופוזיציה. יש שם חלקים של ציבורים רציניים מכובדים שבהם גם יש הרבה תומכי ליכוד.
מר משה ניסים, מר ניסים, נכבד רק שאלה, ככה, באמזן, ברוב קשב שומע את דבריך, אבל יכול להיות שבגלל כל השנים שאף פעם לא נתנו, לא היו בקשב לצד השני ולא הסכימו מערכת המשפט לשום רפורמה, בגלל זה הגיע רגע ככה שזה נעשה בצורה כזאת, אולי?
אולי זה נכון שכך קרה, אבל צריכים לעבוד בשכל, בשיקול דעת, כדי להצליח. אם רוצים להצליח, למה כל ההפגנות האלה? בגלל שהופיעה מהפכה. אם הייתה מופיעה הצעת חוק אחת, בנושא אחד, לא הייתה כל ההתקהלות הזאת. גם לא היו המודעות, שימו לב, מודעה ביום שישי, בכמה עיתונים, גדולי משרדי עורכי הדין, חתומים שם, משרדים של 500 ו-400, ועוד 400 ועוד 400 חתומים. בתוכם יש מאות מצביעי ליכוד, בכל המשרדים האלה, מאות רבות. אז אם יוצאים במהפכה, בתחושה של שינוי דרמטי, אז אי אפשר לקבל תמיכה. לוקחים נושא אחד, כזה או אחר, אני כעת לא רוצה להיכנס לפרטים, אז האווירה הייתה שונה בתכלית. מי היה עושה על נושא אחד הפגנה של 100,000 איש? צריך לעבוד בשכל. לצערי, לא שקלו היטב את המהלך הזה. היה ראוי לנהוג אחרת.
אבל נו, אז תן איזשהו עצה מסוימת, לפחות שאחרי שכבר עשו את מה שעשו, אתה חושב שזהו, אז אין עכשיו סיכוי לעשות איזשהו, שכן ישבו ביחד, שיהיה איזשהו הידברות, כי בלי זה באמת אנחנו לא...
כן, אם היה נעשה הדבר כפי שאני כעת הצגתי, היה קל להגיע להבנות. היה אפשר, לא רוצה להגיד קל. הדבר היה אפשרי. היום, בניגוחים האלה, בעמדות הנחושות, זה אומר, זה ראוי ונכון לעשות, וזה אומר, זה הרס הדמוקרטיה, דיקטטורה, אובדן זכויות האדם. קשה בנסיבות כאלה להגיע להבנה. אם היו מוכנים לפנות לאיזה דמות של אדם, שמסוגל לייצר משהו שמסביע את רצון שני הצדדים, זה היה טוב, אלוואי. אלוואי. אבל אני לא רואה שהאפשרות הזו קיימת. על כל פנים, לא הזמינו עדיין אישיות כזאת שתתרום ליצירת אווירה נוחה יותר.
יכול להיות שדווקא כשלפעמים הולכים לקיצוניות, אז פשרה יותר קלה, כי אז יורדים מהעץ הגבוה מאוד שהם עלו. אם זה היה מראש, כן, ככה עץ לא... נמוך יותר.
כן, אני לא שולל את מה שאמרת. אני מסכים שגם זו האפשרות. אבל לפחות צריך ששני הצדדים יפנו לדמות מסוימת, אני לא מוכן לנקוב בשמות, שתנסה להגיע להבנה לגבי מה שצריך וצריך לעשות במערכת המשפט.
מאוד מעניין, אתה גם עבדת בראש ועדה שתקבל המלצות לגבי גיור בישראל. אתה חושב שוב שיש אבל אולי אחרי הקמת הממשלה כן יש אוזן קשבת, יש איזשהו מקום, אתה מייצג אולי אישיות כזאת שיכולה לחבר הרבה, אבל אתה חושב שיש מקום עכשיו בקרע הפוליטי הכל כך נרחב שיש, יש מקום בדברים מסוימים בנושא דת ומדינה להידבר? יש צד ששומע וצד שלא שומע?
תראה, אני אולי ידוע, אולי לא, אני הרכבתי את ממשלות ישראל החל ממנחם בגין דרך שמעון פרס ויצחק שמיר. אני ניהלתי את המסע ומתן. אני אמרתי למפלגות המסע ומתן, אלה שמנהלות איתנו מסע ומתן, אני בשם הליכוד, בשם ראש הממשלה, אמרתי להם, רבותיי, אם אתם רוצים להיות רציניים, תביאו נושא אחד, שניים, אני אערב שאם נקבל אותו, נקיים. אבל אם תבואו עם עשרות, ותאמין לי, באו גם עם מאות דרישות, שללתי את זה לחלוטין.
בבחינת תפסת מרובה, לא תפסת.
תפסת מרובה, לא תפסת. בדיוק. אמרתי להם, זה מרשם לא לקיים כלום. לבוא עם מאות הדרישות האלה המוזרות, גם בניסוחים פגומים, וגם שני שרי ביטחון ושני שרי רווחה ושני שרים זה, וחלוקה ופירוק המשרדים והעברה מפה לפה, כל זה יצר אווירה מאוד אחורה, גם של תומכי המפלגות שהרכיבו את הממשלה. זאת לא צורה. אני, כשהרכבתי את הממשלות, קיבלו את עמדתי. וגם, תסלח לי שאני אומר את זה, אמרו לי, אתה אמין עלינו, איתך אין צורך לחתום על הסכמים. אמרת מילה קודש.
כן, אם חותמים על מידה הרבה הסכמים, סימן שלא... אם חותמים על מידה הרבה הסכמים, סימן שלא מאמינים אותו.
אמרו לי, כל המפלגות שניהלתי את המסורת, איתך אין צורך בהסכם בכתב. אבל זה עם גופים נוספים, אז אין מנוס, צריך הסכם בכתב. אני חושב שלא שוקלים נכון את ה... וגם... הייתי מאוד רוצה, כמו שאמרתי בתחילה, שהמפלגות של ה-64 יביאו בשורה לציבור, אווירה אחרת. אנחנו באנו לאחד את העם, באנו לפעול למען כל שדרות הציבור, אנחנו באנו לחזק את ביטחון ישראל, וכו' וכו'. במקום זה, מסע ומתן מגעיל. וחלוקת תיקים נבישה, ואווירה, ושופ, מהפכה חוקתית, עוד לא שתינו את התה של הבוקר. זאת לא צורה.
שאלה אחרונה, מר משה ניסים, שאלה אחרונה, מר משה ניסים, אנחנו ממש בקשר שומעים את דבריך, אתה עמדת גם לצידו של מנחם בגין, שהיה באמת מנהיג גדול, מה הוא היה אומר על המהפכה המשפטית, אבל לא על חלק ממנה, נגיד שלא על כולה.
בגין היה אדם שהאמין וחשב שצריכה להיות מערכת משפט עצמאית וצריך להבטיח את שלטון החוק. אני מאמין שאם היו באים אל בגין בפרטים מסוימים, הוא היה מסכים ומקבל. תלוי גם מי היה בא. אם אני הייתי בא, הוא היה מקבל. כי לא היה דבר שאני הצעתי לבגין בנושאים הכי כבדים של המדינה שהוא לא קיבל. הייתי מסביר מה כן דרוש, מה דחוף, מה לא דחוף. ואני נוטה להאמין שאגם שהוא עמד כמבצר למען שלטון החוק, למען עצמאות בתי המשפט, גם אני דורש עצמאות מוחלטת לבתי המשפט. אני גם דורש כבוד לבתי המשפט, אבל גם לקבוע מה הסמכויות של בתי המשפט. וזה הרשות המחוקקת תקבע, ולא גורם אחר. זה סמכות של הכנסת לקבוע. ולכן אני הייתי מכין חוק יסוד חקיקה, שהוא אבן יסוד בכל נושא החקיקה בישראל, ושם הייתי קובע את חלוקת הסמכויות בצורה מכובדת, בהבנה.
אמר משה ניסים, אני מאוד מאוד מודה לך לקחה על מה ששיתפת אותנו, עבר, ההווה, ובעזרת השם לעתיד טוב יותר. תודה לך,
מקווה לעתיד ניסים. טוב יותר.
בעזרת
כל
השם.
טוב.
תודה, תודה.
נשאר כוחכם.
שלום, שלום.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג. מחר ב-11 בלילה, משהו חדש מתחיל בבית.
זה המשמעות של לא טוב להיות האדם מעשה לו עזר כנגדו. העזר זה המקום של להכיל אחד את השני, לעזור אחד לשני לאבד את החיים.
בית נאמן, סדרת תוכניות חדשה עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר. מחר ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
שימו לב, בעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. 10 תבניות אלומיניום שבמבצע בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיום.
כפוף לתקנון.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיווק פרויקט הקרקעות המיועדות להפשרה בפרדס חנה קרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 159,000 שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 5751. כוכבית 5751.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, חזרנו, חלק האחרון. כן, אנחנו צוללים ככה במרכז התוכנית לדיבור היהודי, לשמוע משה ניסים ששוחחנו איתו, אפשר לומר, מעט מהדור הקודם. קשה היום, זה דור של מיידי, הכל מהרגע להרגע, לא באמת חושבים ככה זה. אנחנו מקווים מאוד שמת עדי הדלק האלה. אני חושב לעצמי תמיד שתמיד ברגע שעדי הדלק, אם נקרא לזה ככה, לא שייכים כך לדת ומדינה, זה כבר טוב לנו. לאף שכמובן שתמיד מקשרים את הדברים, אבל צריך להתפלל שפחות ופחות השנאה והכיתוב. זה נראה שכאילו אין לזה, אין איזה אור בקצה המנהרה. מקווה שיהיה בעזרת השם. חוזרים קצת להתעסק בפרשת השבוע, שזה האקטואליה הכי הכי מעניינת. היא לא רק שהיא מעניינת, היא תמיד תמיד מעשית, היא תמיד אקטואלית. זה מדהים כמה פרשת, בכלל עכשיו יציאת מצרים ושיעבוד והמכות. כמו שאמרת, אנחנו צריכים לגדול כל שנה, אנחנו גדלים מהסיפורים שסיפרו לנו כשהיינו ילדים. אנחנו יודעים בהתראה שמשה רבנו מטרה את המצרים לפני מכת ברד, אז משה רבנו אומר להם בפירוש שמי שלא יאסוף את המקנה, את הבהמות, לא יאסוף הביתה, אז הוא יהרג, ימות, כי הברד ברד חזק מאוד. והתורה אומרת שמי שירא את דבר השם, מי שהיה ירא את דבר השם מעבדי פרעה, הוא שמע את ההתראה והכניס את הבהמות הביתה. לעומת זאת, מי שלא שם ליבו לדבר השם, והתורה אומרת ויעזוב את, אז מתו. עכשיו בוא ננסה לחשוב לעצמנו רגע אחד. מדובר אחרי שכבר ספגו 6 מכות, כל מכה נמשכה שבוע ימים. משה רבנו מטרה לפני, כן, לפני כל מכה ומכה במשך 3 שבועות. הם רואים, מדובר כבר על המכה השישית, הם רואים שכל מה שמשה רבנו אומר זה מדויק עד הפרט האחרון. לא רק זה, במכה הזאת זה נוגע אפילו לרכוש שלהם, להציל אותו. בסדר, איך אומרים, אפילו על 50%. למה הם לא התאמצו? מה אומרים? אומרים לך, תכניס את האנשים, את הבהמות הביתה. איך הם לא פחדו, אלה שלא היו יראים לדבר השם, כמו שכתוב, או שלא שם ליבו לדבר השם? איך הם לא פחדו לאבד את הכסף שלהם, את הממון שלהם? לא הכניסו את הבהמות שלהם לבתים. אפילו מספק. על הדרגה כזאת של כפירה, זה לא סתם, לא שם ליבו לדבר השם. סטייפלר כותב בספר ברכת פרץ שצריך להבדיל פה באופן משמעותי בין הקשיית הלב של פרעה לקושי, קשי העורף, אם נקרא לזה כך, של העם שלו, של העבדים שלו. את פרעה אפשר להבין. הוא, לאור העובדה שהוא לא רצה שעם ישראל יברח ממצרים, הוא יפסיד 60 ריבו עבדים. מבחינתו בשלב הראשון הוא פחד שעם ישראל באמת הולך להשתלט עליו, וזה חלק מהבלגן שהיה בשלב הראשון. אבל אחרי זה עם ישראל 60 ריבו עבדים, אפילו שהוא למעשה כשהוא שולח אותם, הוא שולח אותם בבהלה כזאת אחרי מכת בכורות, הוא אפילו לא שולח, מרוב הבהלה הוא לא שולח שליחים עם עם ישראל שיודיעו לו אחרי 3 ימים שהם אומרים לחזור. יש מדרש מעניין בתחילת פרשת בשלח, הרי כל הזמן היה השיחה שלו עם משה רבנו שהולכים להקריב קורבנות 3 ימים. אז זה פרו, את פרו אנחנו במידה מסוימת מבינים, שוב מבינים הכוונה במובן הזה שיש לו אינטרס אדיר, אבל את המצרים שלא שמו ליבם לדבר השם כמו שהתורה קוראת להם, הם לא חששו להתראות של משה רבינו. באמת קשה להבין. הרי אנחנו יודעים, בן נוח, לא רק בן נוח, כל אנשי העולם, כולם להוטים אחרי כסף. אפילו עד כדי כך כתוב שבן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה. למה? כי בשבילו זה גם דבר גדול מאוד. אז הם לא חוששים, הם היו בטוחים שלא יבוא ברד, וישמיד את הרכוש שלהם, את הבהמות שלהם. רואים דבר אחד, ושזה מה שאומר סטייפלר. הכפירה, כשאדם כופר, על אף שבדורנו קשה כמעט למצוא כופרים, זה לא תוצאה של איזה חיסרון דעת, משהו חסר לו בידיעה, אלא זה תוצאה של רצון האדם. כל מה שאדם לא רוצה להאמין, הוא לא רוצה להאמין, אז הוא מבטל בלב שלו, מחליט במחשבה שלו, אין מה לחשוש, אין מה להתחשב כאן. ואז הוא מרגיש מיד, הנה, לא צריך, אין שום חשש. זה הרוח, איך נקרא לזה, רוח התומעה, שכך כותב שם סטייפלר. זה נכנס ללב שלו. מי שרוצה לכפור, אוטומטי המציאות הזאת. זה מדהים. הרי הם הבינו מיד המצרים גם שאם באמת אכן יש אלוקים, ומשה רבינו והכל הזה, הם גם טעו. נכון שמבחינות פעם פרעה היה לו אינטרסים הרבה יותר רחבים והרבה יותר עוצמתיים, אבל העם המצרי, הוא הבין כל הזמן לעצמו, רגע, אם יש אלוקים, אז המצב שלי לא פשוט. בכלל, אם יש אלוקים ועם ישראל הוא עם הנבחר, הוא עם שמנהל פה את העניינים. אז כשאדם רוצה לכפור, הרצון הזה, כמו שאומר סטייפלר, זה לא משהו חסר לו ידיעה מסוימת. זה משפיע מהרצון שלו, וזה בדיוק כמו, ואני הזכרתי זה שבוע שבוע כלפי משהו אחר, אבל פה צריך להזכיר את זה, פה רואים את זה שוב פעם, ממש רואים את הדבר הזה בצורה אחרת, שבא איזה משכיל אחד לרב חיים מבריסק ואמר לו שיש לו שאלות קשות, שאלות על אמונה, למה ככה ולמה ככה, שאלות כבדות לפי טעמו של אותו משכיל. רב חיים בריסק אמר לו, אין לי תשובה, אין לי תשובה, תשמע, אתה שואל שאלות קשות, אין לי תשובה. מה באמת? שואל אותו משכיל את רב חיים מבריסק, באמת אין לרב תשובה לענות לי? מה, הרב לא יודע תשובה, מה זה, אז אני צודק שבאמת אין אלוקים וכו' וכו'. אמר לו רב חיים בריסק, לא שאין לי תשובה, אין לי תשובה בשבילך. אמר, מה זה בשבילי? אני שאלתי שאלות כלליות, מה זה בשבילי? מה אני קשור לעניין? אמר לו, אני אגיד לך בדיוק. אני יכול לתת תשובה לשאלה. אם אתה שואל שאלה, אני יכול לתת תשובה. אבל אם אתה מביא לי תשובה, אני לא יכול לתת תשובה לתשובה. דהיינו, אתה בא, אתה החלטת שאתה רוצה לעשות דברים, לא ככל היוצא מפי ויסק. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, בלי שום הגבלה. אבל אני יודע שיש אלוקים, יש עולם, יש מסודר, יש חכמים. אז בוא נקשה כמה קושיות עליהם, וכשיש קושיות שנראות לי כבדות, זה ייתן לי תשובה לעשות מה שאני רוצה. אתה באת אליי לא עם שאלות, אתה באת אליי עם תשובות. לתשובה אין תשובה. זה בדיוק מה שקרה אצל עבדי פרעה. אפילו שהשכל הישר, הנורמלי, היה אמור להגיד להם, חבר'ה, תכניסו את הבהמות לתוך הבית. אתם לא מבינים, עברו כבר 6 מכות והכל דפק, מה שמשה רבינו אמר. לא. אנחנו למעשה לא מאמינים באלוקים, לא מאמינים במשה, אז אוטומטי זה מזיז לנו את המחשבה לגמרי. אז אנחנו גם נחליט עכשיו שאין שום צורך להכניס את הבהמות. והם נפגעו כמובן, נפגעו. התורה אומרת את זה מיד, מי שלא הכניס, מי שלא היה ירא לדבר השם, אז הוא, הבהמות שלו מתו במכת ברד. זה מה שהתורה מלמדת אותנו, כמה הרצון שלנו והאינטרס שלנו יכול לשנות את המחשבה שלנו, את המחשבה הנורמלית הכי בסיסית שלנו. על אותם עבדי פרעה שלפי שכל של כיתה ה' ו', שכל של כיתה ב', הם יכולים להבין שצריכים להכניס, אבל האינטרס הפנימי שלהם לא נתן להם לחשוב כך. אנחנו כבר שומעים את הנעימה המופלאה הזאת שמוטי קופר העלה לנו לשמוע לקראת סוף התוכנית, אז אכן נודה למוטי קופר על החלק הטכני, לאייל ראובן שהפיק אותנו, ולכם המאזינים, המשך האזנה הרבה ומועילה וצהריים טובים.
חזי קר מכון נהרוס ונידוש זרויי נוקה הביץ ושיר לכוי יחודוש קיימים ואחיים בבניין ביס עמי קדוש קנה לשים מכון נוירוס חזי קר מכון נהרוס ונידוש זרויי נוקה ביץ לשיר לכוי יחודוש קיימים ואחיים בבניין ביס
מתחזקים באמונה, ואמונתך בלילות. תוכנית חדשה ומרתקת עם הרב נחמיה רוטנברג. סיפורים אישיים על השגחה פרטית והניסים שמלווים אותנו בכל עת ובכל שעה. ואמונתך בלילות, כל יום ראשון ב-12 בלילה, כאן בכל חי. מחר ב-11 בלילה, משהו חדש מתחיל בבית.
זה המשמעות של לא טוב להיות האדם יעשה לו עזר כנגדו. העזר זה המקום של להכיל אחד את השני, לעזור אחד לשני, לאבד את החיים.
בית נאמן, סדרת תוכניות חדשה עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר. מחר ב-11 בלילה, כאן בכל חי. מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו, כוכבית 64-62.
שלום, זה חיים מהבנק. לרגל תחילת שנת הכספים, רציתי לעדכן ששנה שעברה הרווחת בקופת החיסכון שקל ו-20 אגורות.
השנה הכסף שלך לא הולך לישון. הצטרפו עכשיו להשקעת הענק בירושלים, החל מ-100,000 שקלים בלבד. לפגישת ייעוץ חינם חייגו כוכבית 9485. צור, משקיעים עם מקצוענים. התשדיר הינו בגדר פרסום כללי, כאמור בסעיף 15א לחוק ניירות ערך, אינו מהווה הצעה לציבור ואין באמור משום הבטחה לרווח.
כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקע 7, סדרת תחליבי הרחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקע 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי. נקע 7.
תניה למבקשי השם, כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-37.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיים תמיד איתי. כל חיים
חדשות, כל חיים, השעה אחת